ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו רגילים בעזרת השם להתכונן למועדי ישראל, וההכרה שבמועד מתחדש איזה אור מיוחד שההכנה אליו מאפשרת לקלוט אותו, מאפשרת לזהות אותו. אם אדם נפגש עם המועדים בלי הכנה, אז המועד מתפספס לו, להבדיל בין מועד משמח, חגים. גם תשעה באב נקרא מועד, קרא עליי מועד, והכנה גם לימי הצומות והתעניות יש בהם, אם לא את החידוש הרוחני המשמח שהתגלה, את העדר שהופיע בנו. והכרת העדר, הלמידה שלו, מאפשרת בנו לברר את החשיבות של החיסרון שנוצר, ומתוך כך, בעזרת השם, מתוך הלמידה עליו, לפצות עליו, לתקן, לבנות את מה שניתן לבנות בעזרת השם. אנחנו בימים בהם עם ישראל מתאבל ומכניס לתוך החיים שלו את זיכרון חורבן ירושלים. הגמרא בגיטי נ"א עמוד ב' עוסקת באגדות החורבן. אני אתרכז שם במקטעים בגמרא, דרך המהר"ל, אבל לא רק. לנסות ללמוד ביחד את האגדות הללו, זה פרק ה' בנצח בעיקר, וננסה לבאר את הדברים הללו בסייעתא דשמיא ביחד. הגמרא מלמדת, הקמצא ובר קמצא חריב ירושלים, ההוא גברא דרחמי קמצא ובעל דבבי בר קמצא עביד סעודתא. סיפור המפורסם. הדבר הראשון שצריך לבאר כאן זה מה זה השמות המיוחדים הללו, מה זה קמצא ובר קמצא, למה קוראים ככה לאנשים הללו, מה השמות שדרכם מסתובב החורבן. אדם אחד שהוא באמת מרכז האירוע, עושה סעודה, יש לו אוהב שנקרא קמצא, יש לו שונא שנקרא בר קמצא, אומר לשמעה, לשמה שלו, זיל הייתי לי קמצא, אז זיל הייתי לבר קמצא. איך אתה מזמין את האוהב, והוא מזמין את השונא. הייתי לבר קמצא, אתה אשכחה דאב היטיב. אמר לי, מגדי ההוא גברה, בעל דבבד ההוא גברה הוא. מה איבדת אחי, קום, בעל הסעודה, הולך בסעודה, רואה את השונא שלו, יושב שם, מה אתה עושה פה, קום. אמר לי, בר קמצא, לבעל הסעודה, הועיל ואתה איש אביקין, ואיבן לך דמי מה דאכילנה ושתינה, תעזוב אותי פה, אני אשלם לך את דמי הארוחה שלי. אמר לי, לא, יבין לך דמי פלגה דסעודתיך. אמר לי, לא, יבין לך דמי כולה דסעודתיך. אמר לי, לא, אני אשלם לך את כל הסעודה, כבר אני פה. אומר לו, אני לא מוכן, בעל הסעודה אומר, לא מוכן, נקטה ואפקה. אמר, הועיל ואבי יד ורבנן, ולא מחו בה, שמע מן הקניחה להו, איזול איכול באו קורצה במלכה. ישב שמה, אמר, כל הועיל ורבנן ראו את המעמד המבזה הזה שקרה לי, ולא מחו ולא הגנו על גבודי, אלך ואיכול בהם קורצה. קורצה, מה הכוונה? אלך ואלשין להם למלכות. זה הגמרא. גם פה הדברים צריכים ביאור. ביאור נוחד נוסף, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. ככה הגמרא אומרת, מה עשה קמצא? בר קמצא מובן, הוא השונא שהסתבך עם בעל הסעודה, שבגבות זה שגינו אותו בשפלות, הולך אל הקיסר ומוסר את האומה, זה ודאי מורכב ביותר. אבל מה עשה קמצא האוהב? למה הוא שייך לחורבן ירושלים? דבר נוסף, איך לא קיבל המערך, בעל הסעודה, את מה שמנסה בר קמצא לפתות אותו ולקבל את הכסף סביב האירוע הנקודתי הזה? כל הסעודה היה משלם לו. נקודה נוספת, השפלות של בר קמצא. זה שהוא בוחר ללכת אל הקיסר. אין המציאות הזאת של הקיסר, להעליל על כל עם ישראל, ועל זה נעסוק בהמשך, על העלילות הדברים הללו שלו. אבל איך זה מתאפשר בכלל? למה החורבן הסתובב דרך מלשינות, שיש גם שמה איכול בקורצה, זה גם סוג של אכילה, איך הדברים הללו נקשרים ביחד? המהרש"א, שהוא עוסק בחידושי האגדות הללו, מגמרא בגיטין, הוא אומר שקמצא ובר קמצא זה אבא ובן. בר, אנחנו יודעים בגמרא, בר זה בן, והאוהב והשונא משפחה. ובעל הסעודה הזה, הוא אוהב מאוד את האבא, והוא שונא את הבן. זה הפשט במילה בר. למה הגמרא אמרה בר? בגלל זה. ככה מסביר המהר"ש. זה עוזר לו מאוד 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 לבאר את ההיגיון שקרה פה בגמרא. יש פה אוהב, האב, ויש פה שונא, הבן, וזה יכול מאוד להסביר איך התגלגל בר קמצא לסעודה הזאת. שמזמינים אותך, מישהו ששונא אותך לסעודה, איך הגעת לשם? אומר המהר"ש, מה חשב בר קמצא השונא? אבא שלי אהוב אצל בעל הסעודה הזאת. יש בינינו בסוף איזשהו קשר, שמישהו אוהב בסדר העולם הטבעי, שיש אהבה כלפי האבא, אז גם נמשכת אהבה כלפי התולדות. נמשכת אהבה כלפי הבן. כשבר קמצא מקבל את ההזמנה, אז הוא אומר, יש פה איזו התרצות. יש פה איזו המשכת אהבה טבעית שקיימת כלפי אבא שלי, כלפי, ולכן הוא מגיע לסעודה. בפועל מה שקרה זה היה טעות. ובעל הסעודה, שמאוד מאוד שונא את בר קמצא, רואה בזה עזות, רואה בזה חוצפה, בהגעה של השונא לסעודה, וזה מרתיח אותו מאוד מאוד, אומר המהר"ש עד כדי כך, שהוא לא מוכן לוותר אפילו סביב כל הון שבעולם. ככה מסביר המהר"ש את הגמרא פה בגיטין. המהר"ש פותר הרבה שאלות בסיפור המוזר הזה. איך הגענו למציאות כל כך הזויה של שנאה שכל כך גדולה כזאת. יש פה הרבה פתרון, הרבה הסברים דרך הכיוון הזה של המהר"ש, אבל זה מצמצם מאוד מאוד את הקלקול. הקלקול שנעשה פה הוא נעשה מאוד נסיבתי, זה אבא ובן שהיה ואמינה ורשי על אתר ממש מלמד שהקמצא ובר קמצא זה לא אבא ובן. רשי בגמרא אומר קמצא ובר קמצא כך הם שמותיהם. זה השמות שלהם, בדווקא, זה לא אבא ובן. למה? למה חשוב לציין את השמות הללו? שם זה מהות. והמהות של החורבן, מסביר המהר"ל, המהות של החורבן אגודה בשמות הללו. זה לא סתם שקמצא ובר קמצא מסובבים את החורבן. קמצא, אומר המהר"ל, זה מלשון קומץ. כשאדם לוקח קומץ ממשהו, הוא תמיד לוקח פרטים מסוימים מתוך הכלל. יש פה איזה הפרדה, יש פה איזה פירוד. קמצא זה נמלה, זה חגב, אומר המהר"ל. ראיתם? אם לא, אז בעל פה. אבל שווה להכין. מקבלים מזה, בעזרת השם, יותר. הקמצא זה, החגה והנמלה. מה יש בחגה ובנמלה? שיש בהם ריבוי מאוד גדול. הם כמותיים. הכמות זה דבר שהוא מאוד מרשים. הוא מאוד 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 מרשים. בית שני היה מרשים כלפי חוץ. לא היו בו את החטאים. שלושת החטאים הנוראים זה היה בבית ראשון. בית שני כלפי חוץ לא רואים חטאים. אין אבונות. יש אנשים שבנראות שלהם, עוד שנעסוק בזה, בנראות שלהם יש מופע מאוד אנושי, מאוד מרשים. אבל הכמותיות הזאת היא נקראת קומץ בגלל שאין שום דבר שמאחד אותה. אין מלך לחגב, אומר המהר"ל, מצוטט. המציאות הזאת היא שאין מלכות, שאין מחנה משותף שמאגד את הכל, היא מצביעה על כך שהחברה שנמצאת בירושלים ערב החורבן היא חברה שכולה שנאת חינם. הדבר הזה הוא בא בהופכיות גמורה לירושלים. ירושלים, החידוש המיוחד שלה זה שהיא עושה את כל ישראל חברים. זה שהיא יוצרת איזשהו חיבור. חברים זה גם קרובים, זה גם קשורים בוודאי, אבל חברים זה תומה וטהרה. יש בימים של תומה וטהרה, יש מורכבות מאוד גדולה בין עמי ארצות לחברים. עמי ארצות לא שומרים טומאה וטהרה, וחברים זה אנשים שמקפידים על טומאה וטהרה. איפה זה פוגע בצורה הכי משמעותית? בסעודות ביחד. חבר, נכון? משניות. בדמי. יש לחבר בעיה לאכול עם עמי ארצות. חבר זה אדם שידוע שהוא מקפיד על טומאה וטהרה, והדבר הזה הוא משמר את האחווה. הוא פוגע, סליחה, באחווה, הפער הזה בין בתומה וטהרה בין חברים לעמי ארצות. בירושלים יש מדרגת חיים כזאת שעושה את כל ישראל חברים, שהשייכות אל הטהרה, אל התומה וטהרה, היא כל כך אסופה, היא כל כך גדולה עד כך שעמי ארצות, אנשים שיש להם התנגדות טבעית אל התורה, מרגישים שהקודש הוא רלוונטי לחיים שלהם. ולכן הם מוצאים את עצמם בעיר המיוחדת הזאת, מצליחים לדלג על כל פירוד, על כל תאום חברתית כזאת של קדושה, כדי לייצר איזה יחד, יחד מיוחד, משמעותי. ירושלים יוצרת חברה בריאה. איך נראית חברה בריאה? חברה בריאה היא חברה שאין בה ביקורת. שמעתם אתמול בערב גיוס, חזר שוב ושוב ושוב על היופי של המקום המיוחד הזה בעזרת השם. הזכות הגדולה פה לגדול, מקום שאין בו ביקורת, שאין בו הערות, שבו איזה מקום כזה שהוא עסוק בלראות את הטוב, בלפרגן. חברה שיש בה ענווה היא חברה מפרגנת, היא רואה את הערך. ובירושלים הערך האנושי הישראלי שלנו הוא צף, הוא גלוי, הוא חשוף, ולכן כל עם הארץ שיש בה חיים הרגילים שלו, איזה ריחוק מקדושה וטהרה, בירושלים הריחוק הזה נגמר. והמחנה המשותף המקודש מאגד אותנו לחברה בריאה, לחברה שבונה בתי מקדש. בית שני נבנה מתוך חברה בריאה. בית ראשון, הקדוש ברוך הוא שר שכינתו בתוכנו, מלמעלה למטה. מסביר המהר"ל שלכן מה שהפקיע את הבית הזה, זה החטאים, זה האבונות, זה הפגיעה ביכולת של הקדוש ברוך הוא להופיע בחיים. אבל בית שני נבנה בעשר האצבעות שלנו, מלמטה למעלה. האנושיות שלנו, הבחירה האנושית שלנו, הישראלית, להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם, זה מה שבנה את בית ראשון. ולכן בית ראשון, ירושלים של בית ראשון, היא ירושלים שבונה חברה מיוחדת במינה. חברה שרואה את הטוב, שמעצימה את הקיים, שמאחדת, שמחברת. יש בחברה כל כך הרבה דברים שונים. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. ויהודים אתם מכירים את הבדיחות על יהודים. בדיחות אמיתיות, נכון? שואלים יהודי, מה ההלכה בזה וזה? מחלוקת. ותמיד אתה צודק. יש דעות. ריבוי הדעות בעם ישראל הוא לא חולשה. והשבעים פנים לתורה זה יכולת להעצים את התורה. לגדל אותה. ויש איזה ממד כזה של התאבקות בין אנשים שהוא מגדל, שהוא משמח על אף השונות. זה דבר שהוא מחדד. ירושלים בעון שלה, בבסיס שלה, מצמיחה חברה מיוחדת כזאת שהיא כולה יודעת להחזיק במאחד ולא בפירוד. אבל לעת חורבנה, הגדלים בדמויות כאלה שהם קמצים, 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 פירודיים לחלוטין. זה לא אנשים ספציפיים, זה תרבות של פירוד. שהחידוש של ירושלים כבר לא מאיר בה, אז הדבר הראשון בבית שני, זה מתגלה בחברה כזאת, שהיא כל הזמן עסוקה בלחפש את החסר, את הפירוד, את השנאה, את מה שלא קיים, את מה שבצורה כל כך משמעותית מפריד בתוך החברה האנושית הזאת. אבל דבר לפלא, בגלל שהגמרא מלמדת שהוא עשה סעודות, שהיו עושים סעודות. ויש פה גם חברים, נכון? קמצא, לא רק בר קמצא. יש בעלי דבבה ויש אוהבים. אז יש פה סעודות מרעים ויש פה אוהבים. מסביר המהר"ל, כל המעטפת הזאת של האהבה, כל כולה, כל המטרה שלה, זה רק לאפשר לאש השנאה להיות יוקדת בלי שום היבט מצפוני. לפעמים, כשאדם עושה דברים רעים ויש בו איזה בריאות אמיתית, אדם בריא בשורשו, אז משהו בו לא מאפשר לו להמשיך את ההתנהלות הרעה הזאת. הוא לא יכול לחיות עם מה שמשתקף למולו במראה. כי המציאות היא מסובכת, הוא בעייתי. הוא עושה דברים לא נכונים. והטבע הטוב, הבריא שלו, מתעורר דרך איזו דרישה מצפונית לייצר מצב טוב. במצב תקין, אדם מתעורר לתשובה בעקבות העולמות הללו שמתעוררים בו. אבל יש מצבים שבהם אדם בונה מערכת שלמה כדי להרדים את הגעגוע הזה לתיקון, את הגעגוע המצפוני הזה שקיים. מסביר המהר"ל שכל מטרתם של האוהבים, קמצא הוא שותף בחורבן. האוהב הזה הוא שותף ממש בחורבן. למה? מסביר המהר"ל שכל המטרה של האוהבים בתוך החברה השבורה הזאת ערב החורבן, זה רק לאפשר את השנאה היוקדת. כשאדם מרגיש שהוא כל הזמן שונא, אז מה נסגר איתו? תהיה רציני. אז הוא מגדל לעצמו אוהבים וסעודות מרעים, והוא מצביע דרך האוהבים על זה שהוא בסדר, הוא תקין. זה נראה טוב. זה באמת טוב. הוא יודע לחיות את העולם בצורה מאוד בריאה, מאוד חברתית, כלפי חוץ החברה בועטת, הראיה, יש לו אוהבים, יש לו סעודות, הכל מצוין. אבל כל זה, אומר המהר"ל, בא לשרת את אש המחלוקת, את אש השנאה. ניתן לפי זה להציע למה קמצא ובר קמצא. למה קוראים לשונא בר קמצא? המהר"ש יגיד בר זה מלשון בן. זה מה שאנחנו מכירים, זה ארמית. למה זה נקרא בר אליבא דה רש"י, אליבא דה מהר"ל? אולי לפי ההבנה הזאת של המהר"ל, זה ממש קשור לסוג של תולדה. כל האהבה שיש בזמן ירושלים, ברגע שהיא נחרבת, ברגע שהחידוש המאחד שלה כבר לא קיים, כל האהבה שלה, המטרה שלה, זה להוליד תולדות כאלה של קמצים. הפירוד שמופיע בצורה של אהבה, כל האהבה הזאת היא עניינה אחד, להוליד שנאה, להוליד ריחוק, להוליד כאב. אומר המהר"ל, וזאת האהבה עצמה הוא באמת חילוק ופירוד ומחלוקת. כמו השנאה, כי על ידי זה נעשה מחלוקת. שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. האהבה שמופיעה בירושלים היא לא אהבה כזאת שמאפשרת חיים בריאים. חברה בריאה, הפוך, היא כדי לאפשר לאדם לצלול לתוך ביקורת, לתוך פירוד, לתוך פגיעה בכל מה שקיים. שאדם כל הזמן עסוק בעין, הוא נהיה קוטר. הוא נהיה אדם שלא נעים בהיבט החברתי. קשה איתו, קשה לנהל איתו חיי חברה. אז הוא מנהל לעצמו מעטפות של חברה. הוא מסביר לעצמו שהוא בריא. כלפי חוץ החברה נראית מעולה. סעודות וחברה והכל טוב. אבל כל המטרה של זה, זה לייצר כאב. התרבות הזאת היא כל כך עמוקה, אומרת הגמרא, שהיא עולה על כל רווח אנושי שאפשר לדמיין. שבר קמצא עומד שם בתוך הסעודה ומבקש להישאר, אז הוא מציע לקמצא לשלם לו על כל הסעודה. על כל הסעודה הוא ישלם לו, רק שישאר. וקמצא מתנגד, אם זה הכל פרטי פה, אם הכל פירודי פה, איך זה מסתדר? סוף סוף מבקשים ממנו לשלם בכסף. זה גם הצלחה פרטית. בירושלים ערב החורבן מאוד נעים להרוויח כסף. זה מאוד מאוד משמח, ריבוי ממון. אבל יש משהו שהוא יותר עצמי, הוא יותר עצמי לאנשים בזמן החורבן בירושלים, הוא יותר גדול מאשר הממון עצמו, מאשר ריבוי הממון. מה זה? זה השנאה והמחלוקת. השנאה והמחלוקת נהיית לדתיות כזאת שהיא משרתת את החברה. ככל שיש לאדם יכולת לייצר סכינים כאלה שדוקרות עמוק יותר ופוגעות בלב של הלב ורואות את העין ואת החוסר, מזה האדם חי. מה זה כסף וזהב אל מול הנטייה הזאת לפירוד? הקומץ הזה, הקמצא הזה שמסתובב בירושלים, הוא החיים, הוא החיוניות. משם אדם צומח. אין כסף וזהב שישווה לזה. בעולם כזה אין שליחי אמת. אהודה אמר ללשמעה, הסועד הזה, שאומר למשמש שלו, לשליח שלו, לך תעשה. ואיך הוא עושה? טעות בשליחות הובילה לכל החורבן הזה. בעולם פרטי כזה של מחלוקת, קשה מאוד מאוד למצוא שליחים. גמרא מלמדת שלוחו של אדם כמותו. והחקירה מפורסמת ביחס לכמותו הזה, האם זה כמותו ממש או כמותו, מה היכולת של שליח להיות דומה למשלח. יש לזה נפקמינות בגמרא. משלח שלח שליח והוא מת, השליח עדיין פועל. אם הוא ממש כמו השליח ממש, אז הוא יכול עדיין לעשות את השליחות שלו. אם הוא רק כמו, הוא רק ידע אריכתא, אז אם אין את הגוף אז הוא לא יכול להמשיך לעשות את הפעולה. אבל לכאן או לכאן, שליח ומשלח זה סוג של קשר, זה סוג של נאמנות, זה סוג של חיבור. בירושלים ערב החורבן אין יכולת להיות שליחים. אין יכולת לשים את עצמך בצד ולהקשיב למי שביקש ממך לעשות איזשהו מעשה. למה? כי בכל פעולה של האדם, משהו מהפרטיות הזאת מעורבת. הוא לא שומע, הוא עסוק בתוך עצמו. יש חוסר מאוד גדול בלהיות נאמן למקור, נאמן למאחד, נאמן לאהבה האמיתית שצומחת בישראל. מה זה אהבה אמיתית? מה זה אהבה בכלל? מהר"ל מלמד בנתיב אהבת הרע, ראינו שהאהבה נובעת מתוך קשר לצלם אלוקים. כל חברות באשר היא לא נובעת מזה שאדם לא רוצה להיות בודד. המהות של חברה זה אדם הוא חברתי, מדיני, אבל המציאות הזאת החברתית היא לא רק להפיג את השממה האינטרסנטית של האדם. אדם אוהב בגלל שהוא מזהה קשר לצלם אלוקים שיש באדם למולו. והוא מזהה מחנה משותף עמוק שקיים בו. אבל בחברה, שירושלים נעלמת, אז אנחנו חשופים למחלוקות. אנחנו חשופים לפרטיות כזאת שמסירה עיניים מהמקור. ואין לה יכולת להיות בשום צורה שהיא שליחה מיוחדת למה ששלחו אותה. כי הכל מעורבב בתוך פרטיות כזאת. בעולם כזה נולדים מלשינים. בר קמצא ומלשן. והלשנה שלו אל המלכות היא נקראת בגמרא בקורצה. נכון? איכול בקורצה. יש פה כמה דגשים בגמרא הזאת. קודם כל אכילה. דבר שני בקורצה. קורצה ובר קמצא, אומר בן יהוידע, זה חילוף אותיות של אותו דבר. וזה מסביר מאוד מאוד איך החשבון הזה מגיע למלך. תגיד, לא הזמינו אותך לארוחה, פגעו בך, בסדר, במובן מסוים, ביישו אותך ברמה האישית שלך. אבל למה להחריב את החידוש הישראלי? החידוש הזה שנבנה פה, יש חשבון פרטי ויש חשבון כללי. לא. שירושלים חרבה, אין חשבון כללי. אין מציאות שבה אדם חוזר לחשוב, מצליח לחשוב מעבר לעצמו. הפגיעות האישיות מנהלות את החיים. האגו, האני, החוסר הזה באני, קרה לי, אז החסיר אותי, אז אני עושה בדיוק דבר שהוא לצד השני. אבל ירושלים תחרב. החידוש העולמי יחרב. ירושלים זה לא עניין פרטי שלך, של עם ישראל. זה גם לא עניין פרטי של עם ישראל. זה תיקון עולם. מהר"ל יגיד בהמשך, אם היו ידוע גויים, מה חידושה של ירושלים? היו שופכים כסף וזהב כדי שהיא תתקיים. בשבילם, נלמד את זה. המציאות הזאת של הגויים, היא קשורה מאוד בירושלים. יש בה משהו מחודש. יש פה איזה חידוש עולמי, כללי, אז פגעו בך. אין חשבון פרטי וכללי. שירושלים נחרבת ועל זה אנו אבלים, כל המציאות הכללית, שהיא שמה חיים של חברה, בריאה. מה זה חברה בריאה? חברה בריאה זה מישהו שמוכן לשים פרטים, שמוכנים לשים את עצמם בצד, לרגע, לשעה, כדי שהכלל ייבנה, כדי שהמרחב הכללי יתאשר. החורבן שירושלים מתגלה במלשינות. הרמב"ן מלמד, זה האונקלוס שם, בלא תלך רכיל, רכיל זה קורצה. התרגום מתרגם רכילות כקורצה. והמהר"ל, הרמב"ן, סליחה שם על אתר, מחבר את זה לגמרא שלנו. זאת אומרת שכשאדם רוצה להעביר רכילות, הוא צריך לשבת איתך לסעודה. רכילות זה לא איזו אמירה שמקטינה מישהו בלבד, זה מופע שלם כזה. שהוא צריך לאט לאט להחדיר את הרעל הזה אל לאן שהוא צריך להיכנס. ואז רחלן מגיע לתוך סעודה של מי שצריך לקבל את הרכילות שלו, אוכל איתו, מדבר איתו, קורץ לו בעיניים, נח לו על הלב, כדי שהרעל הזה ייכנס לתוך החיים. זה התעסקות כזאת שבצורה גאונית של רשע, למחור את השקר, את הבלוף הזה שאתה רוצה, שאדם כזה רוצה למחור. בירושלים, שירושלים נחרבת, אז נולדים בתוכנו מלשינים. שהחידוש הירושלמי נעלם, נולדים בינינו אנשים שמוכנים בשביל הכאב הפרטי שלהם להרוס את כל מוסדות עולם. להרוס את כל החשבון הכללי באשר הוא, את כל מה שיש לנו בחיים. בעולם כזה אפשר להסביר למה בר קמצא מגיע לסעודה. הוא מגיע לסעודה לא בגלל שטעה, והוא דרך אבא שלו הבין שהאהבה הזאת הגיעה אליו וזה רק טעות. הוא מגיע לסעודה בגלל שחיים של מחלוקת הם הדדיים. הדדיות הזאת נוגעת בכולם. כולם מחפשים יותר את המחלוקת. יותר את הפירוד, יותר את השונות. ככל שיש יותר שונות, אז זה שם החיים. זה מה שמגדל. המלחמות הללו, העשייה שהיא כל השונות. איך אומרת הגמרא? שהבעל הסעודה תופס, נקטה בידו ומוציא אותו. עשייה בידיים. יש פה איזו אחיזה בידיים של, של, של פירודיות כזאת, שהיא יוצרת כל הזמן עולם שבור, עולם שבור, עולם שבור. אומר המהר"ל, על זה נחרב הבית. שיש חברה שהיא כל הזמן עסוקה בפרטיות, בפרטיות האישית שלה, ומלא בשונות שלה של בין כל פרט ופרט, בפירודיות הזאת שלה, וכל אחד ואחד, אז המציאות הירושלמית כבר לא חיה. הבית אומנם עדיין קיים, אבל עכשיו זה רק עניין של זמן, שהוא הולך ויחרב. ובימים ההם, בזמן הזה, הכאב על החורבן, הכאב על ירושלים, זה האחריות לבנות חברה אחרת. חברה שיש בה אין סוף שונויות, אין סוף גוונים. אנחנו רחוקים מלחנך לאחידות. והמושג אחדות, אחדות זה מתוך המון גוונים, המון צבעים, כל אחד הוא נראה בצורה אחרת לחלוטין, לכתחילה. אבל המאחד, המחנה המשותף, הקודש, הוא יותר גדול מהפירוד. הוא יותר גדול מהשונות. ומלא, החידוש הירושלמי הזה, בעזרת השם, שחוזר לעיר בנו, חזרנו לארץ, וקמה למדינה, חוזרים, המציאות הזאת היא על אף, על אף שיש שונויות, על אף שיש פערים, ועל אף שמחלוקת לשם שמיים, סופה להתקיים. אנחנו לא חושבים אותו דבר, אבל אנחנו לא מחפשים חלילה את המחלוקת. אנחנו לא ניזונים מהמחלוקת. ואם משהו בסוף צריך להיפרד, בסוף הוא לא יכול לחיות ביחד, צריך לנשום עמוק, 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 עד שהעולם הזה, שהמציאות הזאת תגיע. ולנסות בתוך עולם של חברה לזהות את הברכה, לזהות בעין טובה את הטוב, את הקיים, את המאחד, את כל מי ששותף במפעל הגדול הזה. ולא את הקמצים, קמצים, קמצים שפוגעים בנו. לבנות מלכות, זה מלכות. זה לא להסתפק בצד הכמותי המיוחד, יש המון ריבוי כמותי. לא, אלא במחנה המשותף, זה מלך. מלך הוא מאגד את כולם ביחד, סביב מטרה אחת, בעזרת השם. שאלות על הדברים הללו? כן. שמה שעצמי לאדם כסף, בסדר? זה כיסופים. כשלאדם יש כסף, אז הוא מקשים חלונו, חלומות. וכסף זה ביטוי למה שאנחנו, מה אדם עושה עם הכסף שלו, בסדר? שאדם מקבל סוף חודש את הוויזה, זה מלמד הרבה על האדם. מה אדם משקיע את הממון שלו, את הכספים שלו, זה מגלה מה החלומות שלו, מה השאיפות שלו. חינוך, תרומות, בזבוזים, זה עולם שהוא נושא בתוכנו את מה, נושא בתוכו את מה שאנחנו הורגים אליו, כן? הרצון, התיעוד הזה, שהסועד, שאין לו שם דרך אגב, אין לו שם, למרות שהוא השחקן המרכזי פה, אין לו שם מסיבה פשוטה, בגלל שאין אחד כזה. אין אחד כזה. ככה נראית ירושלים, ככה נראית החברה בירושלים, זה לא אדם ספציפי, זה לא שם ספציפי. לא יעזור להגיד שם ספציפי. זה חברה שמתנהלת ככה לצערנו, ערב החורבן. שאדם, שהסועד הזה מוכן לוותר על, על, ה, על היכולת, על האמצעי הכי חשוב להגשים חלומות, בשביל שנאה, זה מראה שזה טעם החיים. ככל שבדקויות ובפחדים כאלה, בעולם קרימינולוגי כזה, שכל הזמן מחפש מה חסר, מה לא קיים, ויעשו לי ככה, ויעשו לי ככה. אז החיות היא ככל שאדם הוא יותר לוחמני, יותר חסר, יש לו אוהבים, אבל כל המטרה של אוהבים זה לאפשר מלחמות. זה להראות את הפירוד. ואז תופסים אדם בחולשות שלו, בחסרונות שלו, ואין אדם שאין לו חסרונות. ואין אדם שאין לו איזה משהו שהוא לא מביא למרחב הציבורי. וכל החמסים מתחת לשולחן, איך אפשר להקטין, איך אפשר להחסיר. אז חברה אוכלת את עצמה מבפנים. אז חברה פוגעת מעצמה בעצמי. זה ברור שהיא תתפרק לתוך עצמה. מלחמה שאנחנו נלחמים זה מלחמה שהאויבים שלנו בחלום הרטוב שלהם, על זה הם בנו. חמאס ידעת שהיא לא יודעת לנצח את עם ישראל, אין לה סיכוי בעולם. לנצח את עם ישראל. אלא מה? כל הכאבים האלה, כל המחלוקות הללו שקדמו לנו, שיש את רעהו חיים בלעו, לפחות במילים, לפחות בהתייחסות. כשדבר כזה מופיע, אז זה עושה טעם ורעב לאויבים שלנו. זה עצמי. כן. איך הוא רצה לתקן?
כי הוא הלך במקום
אותו אדם,
ובא לעשות שלום, כאילו,
הוא
בא להגיד, הנה, אני בא אולי קצת לגשר את
הפערים. לפי המהר"ל, לפי המהר"ל אני חושב שההסבר הוא אחר, הוא הלך לעשות מחלוקת. זה הדדי מאוד, מה? כן, הוא הלך לשמה, לאקשן. זה בדיוק זה. יש פגיעה, צריך לזכור, בהיבט החברתי, בבית שני, כלפי חוץ, הכל, אין חטאים. אתה רואה פה לחוץ, אתה יכול לראות חברה שהיא עומדת על הרגליים. אבל הוא רוצה לשלם, כי בסוף הוא לא רוצה להיפגע. יש פה איזה משהו שהסילוק הזה הוא מאוד מאוד מעצים. אבל כן, זו הזדמנות. זה לא רק שבעל הסעודה הוא בעל מחלוקת. כולם פה בעלי מחלוקת. אין ירושלים, אין את המאחד, אין את המאגד. אז זה השאלה הגדולה, מה קרה שם עם חכמים. בן אדם התעקש על זה שהחכמים לא שמו לב. זה לא הגיוני, אחרת הם לא רבנן. אבל ברור, ברור, ברור שזה שרבנן בסעודה הזאת מעלימים עיניים, זה שיש משהו בתורה ערב החורבן, בסדר? שהוא לא שם לב לדקויות האלה שמצילות את החיים. שיכלו להפסיק את החורבן, יש בזה משהו שהיה צריך דיוק. שנייה רגע, נעשה ערב טוב, נאפשר למי שרוצה ללכת לישון, לישון, ואפשר לשאול שאלות. חבוד, ברוכים הבאים. תודה לטוב.